פרשה, פרשיות מרובות במצוות. אחת המצוות, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. התורה אוסרת, לא תשנא את אחיך בלבביך. אלא מה? הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. ברמב״ם, בהלכות דעות, בפרק ו' הלכה ה', הרמב״ם אומר, כל השונא אחיו ישראל בליבו, עובר בלא תעשה שנאמר לו תשנא את אחיך בלבביך. ואין לו קים עליו זה לפי שאין בו מעשה, ולא הזהיר התורה, אלא על שנאה בלב. אבל המכה את חברו והמחרפו, אף על פי שאינו רשאי, אינו עובר משום לא תשנא. כלומר, אם אדם מגלה את שנאתו ולא שומר אותה בלב, אז הוא לא עובר על הלב הזה. הוא עובר על איסורים אחרים, לא תיקום ולא תיתור, אבל הוא לא עובר על הלב, לא תשנא את אחיך בלבביך. השאילתות דרב החי חולק על זה. והוא אומר שאפילו אם אדם שונא בלב, הוא גם כן עובר, אפילו אם רק בלב הוא שונא. בוודאי אם הוא מגלה צינתו ומתנהג בצורה פוגעת בחברו, אז בוודאי שהוא עובר גם על עוד איסורים אחרים נוספים. אבל אם הוא, אבל גם הוא עובר כשהוא מגלה צינתו, בוודאי שהוא עובר על לא תשנא. וגם בלב, אפילו בלב. אבל כפי שאמרנו הרמב״ם, הוא אומר שרק כשאדם שונא בלב, אז הוא עובר בלב הזה. וגם בספר החינוך הוא כתב את הדבר הזה, לא תשנא את אחיך בלבביך, זה רק מי ששונא אותו בלב. אבל מי שמגלה את שנאתו בחוץ, הוא לא עובר על הלב הזה. והתורה ממשיכה מיד בפסוק הזה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. הדברים יכולים להיות כמובן קשורים. כי במצוות הוכחה, מה פירוש הוכח תוכיח את עמיתך? מה עיקרה של המצווה הזאת? גם זה עומד הרמב״ם. כשיחטא איש לאיש לא יסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה למרע והטוב, כי שנא אבשלום את אמנון, אלא מצווה עליו להודיעו, ולומר לו למה עשית לי כך וכך? ולמה חטאת לי בדבר פלוני? שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך. ואם חזר או ביקש ממנו למחול, לא צריך למחול, ולא יהיה מוחל אכזרי, שנאמר מתפלל אברהם אל האלוקים. כלומר, הרמב״ם מסביר שהמצווה של הוכח תוכיח את עמיתך, זה את עמיתך שפגע בך, ובגלל זה אתה כועס עליו, אתה שונא אותו. אל תשתוק ותשמור את הטרוניה שלך בלב, אלא תוכיח אותו. אחר כך הוא כותב הרמב״ם עוד הלכה, שמצוות הוכחה יש בה עוד חלק. הרואה את חברו שחטא או הלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למותיו ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך. כלומר, התורה אוסרת על האדם לשמור תינתו בליבו, והוא מצווה לדבר עם חברו שפגע בו, ולהוכיח אותו על כך. יכול להיות שהפגיעה היא לא שהוא עשה נגדו ממש דבר אסור, יכול להיות שסתם אדם נפגע, כגון שאחד ראובן הזמין את כל ידידיו לחתונה וגם את שמעון, אחר כך שמעון עשה חתונה לבנו והזמין את כל הידידים, ולא הזמין את ראובן. וראובן נפגע. הוא לא עשה שום איסור, הוא חייב להזמין את כולם. הוא לא עשה שום דבר, אבל בכל זאת, הוא נפגע. הנפגע מחויב לפנות אל מישהו שהוא חושב שהוא פגע בו, ולהגיד לו, למה עשית לי את הדבר הזה? יש לך איזה תכונן נגדי? למה אתה לא הזמנת אותי? ייתכן שהוא יגיד לו שאני הזמנתי, תראה אתה ברשימה, ומשהו קרה, זה תקלה בדואר. ייתכן שהוא יגיד לו, הייתה לי סיבה, כי אתה לא היית משהו בסדר כלפיי, ואז הדברים התבררו, וכך תפוג השנאה והטרוניה של מאחד אל השני. ומתברר, אז אם כן, אנחנו רואים שזה דין תורה, הלכה של תורה, לא רק הנהגה נכונה, צודקת, למה אתה שומר בלבך טרוניות, מי יודע, אולי זה לא בצדק, אתה חושב שחברך התכוון לפגוע בך, ואתה כבר נעלבת ונפגעת, ויכול להיות שבכלל הוא לא התכוון לשום דבר, ורק זה דמיונות שלך. ולכן, כשיש לאדם איזה תחושות כאלה, יש עליו חובה, דין תורה. הוכיח תוכיח את עמיתך, תפנה אליו, תשאל אותו מה הסיבות. אם הוא יענה לך בצורה פוגעת, שוב תשאל אותו, למה אתה עושה לי את זה? מה עשיתי? תסביר, מה הרקע לדבר? סתם אדם לא רע. אדם שיש לו איזה נטייה סתם להיות רע, זה דבר לא מצוי. מוכרח להיות איזה סיבות לדבר הזה. יכול להיות שיסביר את הסיבות, או שהסיבות האלה יובנו, יש לנו חילוקי דעות, כל אחד הולך בדרך אחרת, טוב, לפחות הדברים הם גלויים, ואז הם פחות חריפים ממה שהתחושה בלב של הטרוניה והביקורת, בלי שמדברים זה עם זה. כן, הלכה דאורייתא שחשוב מאוד לדעת אותה. הלשון של הרמב״ם מעניינת, שהרמב״ם אומר, ובהלכה שנייה, שאם אדם רואה שחברו חטא, לא אליו, חטא, גם כן יש מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. מצווה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו. מה זה הנוסח הזה של הדיבור, להודיעו שהוא חוטא על עצמו? עומד על זה הרב אהרון סולובייצ'יק בספרו פרח מטה אהרון, והוא אומר, הוא רוצה לבאר את זה על פי מה שביאר הסבא שלו בית הלוי על המדרש בפרשת ויגש. אמר אבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, יוסף קטנם של שבטים לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. לכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, שנאמר הוכיחה ואחד לעיניך, על אחת כמה וכמה. מה הלימוד שלמד אבא כהן ברדלה מהעניין הזה של אצל יוסף? מה הייתה כאן ההוכחה המיוחדת? אומר בית הלוי, מה זה אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה? יש שני גדרים. יש דיין שהוא מוכיח, ותוכחה של דיין, אתה רשע, עשית עבירה, אתה לא בסדר, צריך לחזור בתשובה. יש תוכחה, שזה לא תוכחה של דיין, לא תוכחה של בית דין, אלא תוכחה של כל אדם ואדם. והתוכחה היא באופן אחר לגמרי. אם אחד רואה שחברו עושה איסור, אוכל נבילות, צריך לומר, אומר לו, אני לא מבין איך אתה אוכל נבילות. כל יודעים הרי שאתה אדם מוסרי, אתה מכבד הורים, אתה טוב אל הבריות. למה אתה עושה את הדבר הזה ומזיק את עצמך בעצמך? אתה יכול להיות גם טוב, כמו שאתה טוב לבני אדם, אתה יכול להיות גם טוב לשמיים. וזה, כלומר, הוא מוכיח אותו שהוא חוטא כלפי עצמו. אתה לא רק חוטא כלפי אחרים, אתה חוטא כלפי עצמך, כשאתה חוטא כלפי שמיים. וזה למה חוטא כלפי עצמך? כי הרי אתה בעצמך, בהתנהגות שלך, אתה אוהב להתנהג בסדר. אז למה אתה מקלקל את ההתנהגות שלך? מוכיח אותו מתוך הדברים הטובים שהוא עושה. זה מה שקרה בתוכחה של יוסף. שיוסף, כשהוא ראה, הוא לא הוכיח ממש, הוא רגילה שאני יוסף אחיכם. אבל זה היה אחרי שהוא ראה איך שהאחים טובים מאוד אל בנימין. וכשיוסף רוצה לקחת אותו ולאסור אותו, אז ראובן מוכן למסור את נפשו על זה, ויהודה, אז אומר להם יוסף, אני יוסף אחיכם. אז באה תוכחה בכל חריפותה, אתם הרי טובים, הרי אתם אנשים ש דואגים אחד לשני, דואגים לאחים, לאח שלכם. אם כן, למה היה הכישלון הזה? הם הבינו את הדבר הזה בעצמם, הם אליי, כלפי יוסף. זה הפשט, זה של אוי לנו מיום הדין, מיום התוכחה, שאדם מגלה, התוכחה היא מגלה שאדם חטא כלפי עצמו. זה לשונו של הרמב״ם, שהוא אומר, מצווה להחזירו למוטב, ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים. כמובן שהרמב״ם אחר כך ממשיך ומסביר שהתוכחה חייבת להיות בצורה לא פוגעת ולא תישא עליו חטא וצינה בצורה הכי פחות פוגעת אם אפשר. אם פשוט הוא לא שם לב שהוא חטא, אז לספר לו או להזכיר לו באיזה צורה שיש איסור כזה שאסור לעשות, לא להגיד לו אתה עשית, ולחפש את הדרך הפחות ביותר פוגעת. וזה התוכחה הכי נכונה ושכך צריכה לעשות. אם זה לא עוזר, אז לחפש דרך עדינה אחרת, וללכת משלב לשלב, כמה שפחות לפגוע בחותם. כי מצוות אהבת ישראל יש כלפי כולם, גם כלפי החותם, ואהבת לך כמוך. ואסור לך לפגוע בו, גם אם אתה צריך להוכיח אותו, תחפש את כל הדרכים איך להוכיח אותו, באופן כזה שלא תפגע בו. תוך כדי התוכחה. שהוא יבין שאתה רוצה טובתו, שהוא יבין שאתה מעריך אותו, שאתה יודע שהוא בסדר באופן כללי, ושכאן יש לו כאן פשוט איזו הבנה ואיזו טעות, ולא שאתה תולה בו איזה קרנות רעות ומעשים רעים וכדומה, אלא בצורה עדינה ביותר. אבל אין פטור מלהוכיח. אדם חייב להוכיח. חייב להוכיח בדרך הנכונה ביותר. אבל הוא חייב לחפש בראשו ולתייעץ ולחשוב הדרכים של התוכחה, אבל להוכיח. אבל כמובן בתנאי שהדברים התקבלו. וכשם שיש מצווה לומר דבר נשמע, כך יש מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. הרמב״ם רוצה לחזור להלכה הזאת של השונא. כל השונא את אחד מישראל בליבו עובר ולא תעשה. שואל מורינו ורבינו הרב צבי יהודה. למה הרמב״ם לא כתב ועובר בעשה? כמו שהרמב״ם כותב שמי שעושה מלאכה בשבת עובר ולא תעשה ועשה. ביום טוב כותב הרמב״ם עובר ולא תעשה ועשה. כשהוא עושה את המלאכה הוא גם עובר ולא תעשה וגם עובר במצוות עשה של שביתה בשבת. אותו דבר, מי ששונא, הוא גם עובר באיסור הזה של ואהבת לך כמוך. ולמה הרמב״ם לא כותב את הדבר הזה? אני רוצה לדעת, לפעמים יש מצב כזה, שאדם יכול גם לשנוא וגם לאהוב. ולכן זה לא בהכרח מנוגד. יש כאלה שאפילו מותר לשנוא אותם. מי שעובר עבירה ומוכיחים אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם והוא לא שומע, אז מצווה לשנוא אותו, ולא עוברים באיסור לא תשנא את אחיך בלבביך. ואף על פי כן צריך גם לאהוב אותו. כלומר שהאהבה יכולה להיות גם גם קיום של ואהבת לך כמוך יחד עם שנאה, כמו שאומר בנתניה, לשנוא אותו בדברים בחטאים שלו, מעשה עבירה שהם בדרך כלל חריגים, ולאהוב אותו בצד הטוב שבו, כי באדם הוא מורכב, יש בו צדדים טובים. באדם שעושה עבירה הוא לא עושה רק עבירות ושום דבר טוב אין בו, רק רע כל היום, לא כן הדבר, אלא פה ושם אדם נכשל באיזה עבירות, מוכיחים אותו, הוא לא מקבל מצווה לשנותו, אבל רק בצד הזה. אבל אז שואל הרב יהודה, אבל אם כך, אין איסור, אז במקום הזה אין איסור שלא תשנא. אבל איפה שיש איסור לא לשנוא, אז יש גם ביטול מצוות ואהבת לך כמוך. כאן בעניין הזה אין איסור לא לשנוא, אבל בכל מקום שיש איסור לשנוא, גם יש את ההפך של ואהבת לך כמוך. הרמב״ם בכל זאת היה צריך לזכור, לכתוב את הדבר הזה. מוסיף הרב ציודה ואומר, יש אנשים כאלה שמותר לשנוא אותם. אז זה פנים, שזה כבר תכונה נפשית כללית כזאת, התנהגות של אישיות כזאת, אישי, עזות פנים, אז פנים לגיהנום, ומותר לשנותו, מותר לשנות אותו. כאן השנאה היא לא לאיזה פרט מסוים, זה אישיות. ואף על פי כן, הרמב״ם לא כתב שגם עובר בעשה של ואהבת לך כמוך, כי גם בכל זאת, אף על פי כן, יש מצווה לאהוב. מהצד היותר פנימי שלו, היותר השייכות שלו לכללות ישראל. ואומר כאן הרב ציודה איזה חילוק מעניין. הפסוק אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. ולגבי ואהבת, הוא כותב ואהבת לרעך כמוך. לא כתוב ואהבת את אחיך כמוך. השינוי בלשון, הוא אומר שאחווה זה מושג כזה של אחיך במצוות. ומי שלא מקיים מצוות, הוא לא בגר אחיך, כן, על השבטים שפרשו מן האחווה. אבל רעך זה משהו כללי ששייך לכלל ישראל. שכן, יגח שורי שצורעהו מדייקים חז"ל, ולא של נוכרי. כלומר, שורעהו זה שור של ישראל. כל ישראל בגדר רעים. אז בכל אדם יש הצד הפרטי שלו והצד השייכות שלו לכלל כולו. הצד הפרטי שלו יכול להיות מצב כזה שהוא יש בו איזה קלקול יסודי שיש מותר לשנוא אותו. ואף על פי כן יש מצוות ואהבת לך כמוך מהצד היותר כללי. הרב אהרון סולובייצ'יק עוד מוסיף כאן עוד דברים מעניינים בעניין הזה. יש מדרגות באנשים. יש אנשים ש עושים עבירות לתיאבון, יש עדיין הרמב״ם אומר בהלכות רוצח, המחלל שבת בפרסיה לתיאבון מחויבים להחיותו. ורק מינים, מוסרים, מומרים, להכיס, זה לא מחויבים להחיותם, מפני שכתוב מסנך השם מסנה. אבל החינוך על הפסוק הזה שלא תשנא את אחיך, שמותר לשנוא את הרשעים, החינוך מביא שלא את הפסוק שהגמרא מביאה, אלא החינוך מביא את הפסוק מסנך השם מסנא ובמקומך את קוטט, ולא מזכיר את הפסוק שהגמרא מביאה, יראת השם שנאת רע. ולכאורה הדברים הם תמוהים, כי יראת השם שנאת רע זה הכוונה לשנוא את הצד הרע שבאדם. ומסנך, השם מסנה, זה חריף, זה מדובר על היותר מקולקלים. למה מביא הספר החינוך את הדבר הזה? ועל כך, רוצה הפרח מתי, את פרח מתי אהרון, רב אהרון סולובייצ'יק, רוצה לומר שבעצם יש חיוב לאיוב גם את הרשעים הגמורים. יש מצוות ואהבת לרעך כמוך. אף על פי שבגמרא לכאורה נזכר הפסוק האחר, אבל החינוך לומד את זה מהמדרש, במדרש רבה, בפרשת תולדות, שכתוב, אתם מכירים בוודאי את המדרש הזה, וירח את ברח בגדיו ויברכהו, כגון יוסף משיטה ויקום איש צרורות. יוסף משיטה בשעה שביקשו אסונים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה, הם פחדו להיכנס להר הבית, שלחו מישהו מהיהודים. אמרו לו תיכנס אתה, ומה שאתה תוציא, דבר ראשון מבית המקדש שאתה תוציא, זה יהיה שלך. הוא נכנס והוציא את מנורה של זהב. או, אמרו, זה דבר מדי יקר, אין דרכו של עדות להשתמש בה. אלא תכנס פעם שנייה, תוציא משהו אחר. לא הסכים. נתנו לו, אמרו לו, תוותר על המנורה הזאת ותקבל מכס של 3 שנים. לא קיבל עליו. אמר, לא די שיחסתי ללוקאי פעם אחת, אלא שחיסנו פעם שנייה שאני אכנס עוד פעם לפנים, לא בא בחשבון. נתנו אותו בחמור של חרשים והיו מנסרים אותו. כלומר, באיזה מבנה כזה שבו מנסרים עצים, נסרו אותו. והיה מצווח ואומר, אוי, אוי, שיחסתי לבורי. כלומר, חזר בתשובה. היה רשע גמור שהתנדב להיכנס לבית המקדש, ובכל זאת נתעורר לשוב בתשובה. ניצוץ של קדושה בכל זאת קיים גם באנשים הרחוקים. יקום איש צרורות, בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר שצרידה, היה רוכב על סוס בשבת, פגש אותו קרובו, שהיה רוכב, סליחה, בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר שצרידה, היה רוכב על סוס בשבת. וזה היה יקום איש צרורות, היה בן אחותו של רבי יוסי שצרידה, הוא רכב על סוס בשבת. והלך לפניו ואמר לו, תראה על מה האדון שלי הרכיב אותי, ואותו ראו את יוסף, רבי יוסי שצרידה, שהוא קשור לקורה, שלוקחים אותו להריגה. אמר, תראה מה שאתה, על מה אתה רוכב, ועל מה אני רוכב, אני רוכב על סוס. אמר לו, אם כך, למחיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. אם המחיסים עושים כזה יחס טוב, כן? אף על פי שמחיסים, עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך. אמר לו, אם כך לעושה רצוני, לעושה רצונו, קל וחומר למחיסיו. אם אני נהנה שונש כזה חמור, אף על פי שאני עושה רצונו של בונו של עולם, מי שמחיסיו, איזה עונש הוא יקבל? נכנס בו הדבר כערס של הכנעה. הלך וקיים בעצמו 4 מיטות בית דין. כלומר, זה השפיע עליו, הדיבור הזה, הביטחון הזה, של רבי יוסי בן יועזר שצרידה, שהוא הולכים אותו עכשיו להריגה, לוקחים אותו להריגה, והוא שמח ובוטח בריבונו של עולם, ומסתכל על אותו אדם שרוכב על סוס, ואומר, אוי ואבוי לך, מה שיקרה לך, תראה מה קורה לי, עושה רצונו, תראה מה שיקרה לך. ואם לך טוב, אז תראה כמה טוב יהיה לי. הביטחון הזה חדר לתוכו כערס של נחש, והוא חזר בתשובה. והחליט להניש את עצמו 4 מיטות בידין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה ועשה, הביא קורה, נעצה בארץ וקשר בנימה, והרחיצים, הוא תלה את עצמו, ועשה גדר של אבנים, שיפלו עליו בבת אחת, הוא ייפול, והוא יחנק, והוא יישרף. הכל 4 מיטות בבת אחת. נתנמנם יוסי בן יועזר שצרידה וראה מיטתו פרחה באוויר. אמר, בשעה כאן קטנה קדמה מזה לגן עדן. כלומר, גם הרשעים היותר גדולים, יש בהם ניצוץ בכל זאת של טוב, של קדושה, של אמונה. והוא מתעורר, זה קיים. ולפי אחי, גם הבוגדים, אל תקרי וירח ותריח בגדיו, על פי המדרש, אל תקריא בגדיו, אלא בוגדיו. ויברכהו. זאת אומרת שצריך לאהוב גם את האנשים המכעיסים שעושים להכעיס. גם יש באין יהודי שאין בו איזה ניצוץ טוב חיובי שיכול להידלק, ומצווה גם אותו לאהוב, לשנוא את הרע שבו ולאהוב את הצד הטוב שבו. והראיה שגם אלה שמומתים שחייבים מיתת בית דין, התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. להרוג אותם, צריכים להרוג אותם בצורה שלא מבזה אותם. מאיפה לומדים את זה? מפסוק ואהבת לך כמוך, ברור לו מיתה יפה. זה עניין אחד כאן בפרשה, מצוות אהבת ישראל ואיסור לא תשנא את אחיך בלבביך והוכח תוכח את עמיתך. הדבר השני שאני רוצה לעסוק בו, הפרשה הרחיבה מאוד באיסורי עריות, והרמב"ן מרחיב את הדיבור על מה שסיימה הפרשה בפרשת החיימות. אל תתאמו בכל אלה, בסוף הפרשה, כי בכל אלה נתמו הגויים אשר אני משלח מפניכם, ותתמע הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה. הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, הארץ לא יכולה לסבול, ארץ הקודש, את תומת העבירות האלה. העבירות האלה של עריות, זה תומה. גם בצירוף לזה כאן נאמר מעביר בנו ביתו למולך, גם כן מצורף לאיסורים האלה של עריות, לומר לנו שגם עבודה זרה וגם עריות זה עבירות כל כך מקולקלות שיש בהן תומה חמורה, והארץ באופן מיוחד לא יכולה לסבול את העבירות הללו, והארץ מקיאה את יושביה. רמב"ן מעריך בדבר, שאתם ודאי מכירים את הרמב"ן הזה, אבל זה קצת ענייני דיומא, לדבר במעלתה של ארץ ישראל, ובראשי פרקים נאמר את עיקרי הדברים של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, שונה ארץ ישראל מכל הארצות. בכל הארצות הקדוש ברוך הוא מנהיג את את ההנהגה בכל הארצות על ידי שליח, על ידי מלאך, על ידי איזה כוח נוסף. בארץ ישראל הוא בעצמו מנהיג. אמנם שוודאי שהקדוש ברוך הוא בעצמו מנהיג את כל עולמו, אבל יש מדרגות בדרך ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. פה בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, הקדוש ברוך הוא מנהיג בעצמו, לא על ידי שליחים. בחוץ לארץ על ידי שרים. לכן כל אדר בחוץ לארץ כמי שעובד עבודה זרה. יש שם שליחים, יש שם אחרים, יש שם איזה כוחות נוספים, וכאילו עובר דרך איזה, ושם בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא אלוקי האלוקים. הקדוש ברוך הוא אלוקים של האלוקים, של האלוהים שישנם בחוץ לארץ, של השרים שישנם בחוץ לארץ. צריך לעבור כאילו דרך איזה מחיצה, דרך איזה שר, כדי להמשיך את הקשר לריבונו של עולם. ומעבר כזה, יש פה שלילה. הקשר לריבונו של עולם צריך להיות ישיר, ללא שום איזה מעורבות של איזה כוח נוסף באמצע. כך הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו, שבחוץ לארץ זה הסדר. אי אפשר להיפגש עם ריבונו של עולם ישירות. וצריך כאילו לעבור דרך איזה שליח, לא נותנים כניסה ישירה, צריך לבקש מהמזכיר שיעביר את הדברים הלאה. ועל כן בארץ ישראל החוטאים בעבודה זרה אי אפשר הקדוש ברוך הוא יכול לסבול אפילו את הגויים. והקוטים שבאו לארץ ישראל והמשיכו לעבוד עבודה זרה, באו עריות והתנפלו עליהם, והם התגיירו ונעשו גרי עריות. בגלל העריות הם התגיירו, בגלל פחד העריות. יש בזה מחלוקת אם הם גרי אמת, בסופו של דבר הוא רק גר עריות, מסקנת ההלכה שגרי עריות, שלא גרי אמת. לכן גם קיום מצוות בחוץ לארץ זה לא עצם קיום המצוות. בחוץ לארץ זה הציבי לך ציונים. בחוץ לארץ הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לשמור על המצוות בחוץ לארץ כדי שנהיה רגילים לקיים אותם בארץ ישראל. גם את המצוות שאינן תלויות בארץ, את המצוות שהן בגופו של אדם, כגון תפילין, מזוזה וכדומה. זה מה שכתוב בפרשת ויהיה שמוע. ישמרו לכם פניפתי לבבכם וכולי, ואחר כך יש גלות. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, כשארתם אותם להיות על ידכם ולטפות ביניכם. אתם גולים, תקיימו את המצוות האלה. כך אומר המדרש שאותו מביא הרמב"ן. זאת אומרת, ארץ ישראל יש לה מעלה של קדושה מיוחדת במינה. ולכן הארץ לא יכולה לסבול את תומה הזאת של העבירות האלה. העבירות האלה שהתורה מזהירה עליהן, עבירות של עריות, קשה מאוד לקיים אותן. זה מהתביעות היותר קשות שנדבע עם הכלל לקיים. יש, במובן שיש מדרגות של אנשים, יש אנשים עם אופי יותר סוער וחם שהקושי שלהם הוא עצום, יש אנשים פחות, אבל כל פנים לצוות את הכלל כולו שיש בו מדרגות מדרגות של אנשים, את הציווי הזה, זה ציווי מאוד מאוד שתביעה מאוד מאוד קשה, שלפעמים מצרו של אדם הוא כל כך גדול שכמעט הוא לא יכול לשלוט עליו. והקדוש ברוך הוא לא מצווה מה ש אדם בכלל לא יכול לקיים. כן, אומר אור החיים, שהתורה פותחת כאן, ודבר השם אל משה למור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים וכו', לתחילת הפרשה פותחת, אני השם אלוקיכם. לומר, הקושי הוא עצום, אבל אתם שייכים לי, אתם במדרגה מיוחדת, אתם עם ישראל, עם קדוש, עם ששייך לריבונו של עולם, אני השם אלוקיכם. אולי הייתי מוסיף על זה דברי הרב באורות הקודש, חלק ג', שאומר שיש בציבור, יש אנשים שיש להם נטיות מאוד חומריות, קשה להם מאוד מאוד להתגבר עליהם. הדבר היחידי שיכול לגרום בציבור להתגבר זה יראת השם. כשאדם יודע שיש, מכיר שיש ריבונו של עולם ומלוא כל הארץ ועודו, אני השם אלוקיכם, כשאדם מודע לעובדה הזאת וחי בתודעה שריבונו של עולם מלוא כל הארץ ועודו, זה הדבר שנותן את הכוח לאדם להתמודד גם בהתמודדויות הקשות ביותר. בעיתון הצופה של שבת יש איזה מובא שם על מכתב של יהודי מחנך, שהוא אומר שבשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש האחרונות, הוא מטפל בבני נוער בכיתות של בגיל החטיבה, חטיבת הביניים, הוא מרגיש שינוי מאוד מאוד גדול לרע. הילדים, הרצינות שלהם, היחס שלהם לתורה, למצוות, ממש ריחוק ואדישות וירידה. והוא שאל את עצמו, מה הגורם של זה? שוחח עם הילדים, יש לו איש חינוך טוב, הילדים מגלים לפניו את לבבם, ומספרים לו שהם מקשיבים לרשתות המקומיות. ובשעות הערב, השתות המקומיות באזור תל אביב, ומודה שם כמה שמות של רשתות, עוסקים רק בנושאים האלה של המקולקלים, ויש גם שם פרסומים של טלפונים וכדומה, והילדים נגררים אחרי זה, וזה מה שהם כל ערב הם יכולים לשמוע, יכולים לראות, יכולים לדבר בטלפון, וזה גורם להם, גורם קלקולים גדולים מאוד. הוא ממש מזועזע, והוא כותב שם שצריך לעורר את כל אלה שיש בידם כדי, כי הם מעל החוק, מכל הפרסומים הללו, בשידורים הללו, וצריך לעצור את המהלך הזה, כי הוא ממש סכנה לנוער, לא רק לנוער הדתי, לכל הנוער כולו. הוא מכיר את הנוער, את הנוער הדתי, אבל זה סכנה לכל בני הנוער. אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים על הנושא הזה. אני לא חושב שאנחנו רק באופן הזה שאנחנו נעצור את הפרסומים, אם בכלל, אם זה בכלל אפשרי, הדבר הזה. זה נראה לי לא אפשרי. אולי אפשרי קצת. כנראה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו גילוי של כוחות חדשים. אני רואה שאנחנו הגענו לשלב כזה, אם הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו מבחנים כאלה, סימן שהגענו לאיזה שלב שיש לנו כוחות לנצח גם את הקושי הזה. להתגבר גם על הקושי הזה. וכאן אני רוצה אולי לעמוד על ראיתי בדברי בנצח ישראל, מסביר מה ההבדל בין גאולה ראשונה לגאולה אחרונה. בפרק מ"ז אומר המהר"ל, על הפסוק, הנה ימים באים נאום השם, וקראתי את ברית ישראל ואת בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי אותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו בריתי, ואנוכי בעלתי בהם נאום השם. כלומר, לא ברית כמו שהייתה כשאני הוצאתי אותה מארץ מצרים, החזקתי בידם הוציא אותה מארץ מצרים, שהם בסוף הפרו את בריתי, ואז אני בעלתי בהם, אלא משהו חדש. כמו שאומר הפסוק אחר כך, ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. כלומר, כשישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותה ממצרים. בכוח גדול, ויד חזקה, והדרך של ההופעה האלוקית כלפי ישראל הייתה בהכתבה מלמעלה כזאת. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליהם, כופה עליהם כגיגית אחר כך במעמד הר סיני, ומתגלה, מופיע, וכאילו הם, ישראל נאלצים, הם מבינים גם קצת, אבל באופן של בעל, של שולט, של שלטון. לעתיד לבוא זה לא יהיה כך. למה זה היה אז כך? כי ישראל, אומר המהר"ל, הטבע הגשמי המגושם של האדם, כמה שהוא מתאמץ לעבוד את השם, יש מחסומים, יש מעצורים, יש מחיצות. הנטיות הגשמיות הן מונעות מאדם שיהיה כל כולו דבוק בריבונו של עולם, וקשור בו ומתגבר על כל הנטיות הטבעיות שתמונות בו. זה בעולם הזה. אבל העתיד לבוא, ישראל יעלו למדרגה חדשה של הזדקחות, של התעלות, שלא תקראי לי עוד בעלי, אלא כי אם אישי, אישי, איש ואישה, הקשר ביניהם הוא לא קשר כזה שהבעל שולט, אלא של מין התאמה בין שניהם, אותו השם, איש, כי, אישה, כי מאיש לו ככה, חיבור גמור, לא חיבור חד צדדי. ועוד, ואת הפסוק הזה, ביום ההוא תקראי לי אישי ולא תקראי לי בעלי, אמר רבי יוחנן, ככלה בבית חמיה שהיא כבר אצלו, ולא ככלה בבית אביה. הוא מסביר שוב המהר"ל. לעתיד לבוא, העולם לא יהיה גשמי, הוא מתכוון לו. הנטיות יתרוממו, יזדקחו. ואז וכמו שאמרו במדרש, נקובה תסובב גבר. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל שיעשו רצונו ויעשו תשובה. אבל העתיד לבוא, ישראל מחזירים על הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו. כלומר, הטבע מתעלה עד שהרצון כלפי, לרצות לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, זה יהיה בתוך ישראל. תמון, מישראל זה יבוא. כמובן, מותאם לרצונו של ריבונו של עולם. זה שאמר הושע הנביא, ואחר ישובו בני ישראל וביקשו את אלוהים ודוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. ישראל ישובו. זה יהיה מה שיהיה באחרית, ויבקשו אותו. ידבקו ישראל מצד עצמם אל ריבונו של עולם. ריבונו של ברוך הוא רוצה אותם, הם רוצים. יש איזו התאמה, למה? כי יהיה זיכוך רוחני כזה של חפץ פנימי, של דבקות בריבונו של עולם, והתעלות מעל כל הנטיות הנמוכות, הגשמיות. אני כאן רוצה להזכיר שרעיון כזה, השלמה לרעיון הזה, ראיתי בשם ישמואל, על הגדה של פסח. רעיון ממש מעניין. שואל על חכם מה הוא אומר. מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אתכם. הוא מדבר כמו הרשע. מה ההבדל בין החכם והרשע? החכם אומר לכם, מה העבודה הזאת לכם? והחכם אומר, אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הוא אומר שהכוונה היא לחכמים, פונה לחכמים. למה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות אתכם? הרי אתם רוצים בעצמכם לקיים את המצוות. הרי אתם כל כך מזדהים עם הרצון של הקדוש ברוך הוא, למה צריך ציווי? כמו אבות, שהקיובות קיימו את כל המצוות בלי הציווי אלוקי. גם אתם, למה אתם צריכים את הציווי הזה? מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא אומר, מה תשובת התורה לשאלה הזאת? עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. למה צריך את היד החזקה? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך את היד החזקה ואת כל המכות הגדולות והקשות להכות את מצרים, להרוס את מצרים? לא היה אפשר לעשות בדרך אחרת של יציאה חלקה יותר, בלי כל הניסים והנפלאות והמכות? והוא משיב, אילו ישראל יצאו ממצרים אחרי 400 שנה, בזמן הנכון שהיו צריכים לצאת, היו מגיעים לזיכוך כזה גדול, שבאמת לא היה צריך את כל המכות הללו. ישראל היו מתעלים למדרגה של שלימות רוחנית. לא היה צריך בכוח. זה היה באופן טבעי, כל היציאה של מצרים. למשל, למה הדבר דומה? מה שהגמרא ממשילה את זה, לרואה, שמושיט ידו למאי בהמה ומוציא את העובר. ככה הייתה היציאה ממצרים. למה צריך להושיט את ידו למאי העובר? למאי הבהמה כדי להוציא? לידה טבעית. בהמה יולדת מעצמה. אבל כשיש איזה סיבוך, צריך לעשות לידה מוקדמת. אז חייב הרועה להכניס את ידו למאי הבהמה ובכוח להוציא. או דוגמה נוספת, פרי שמגיע לבישולו, לא צריך לקטוף אותו מהעץ, הוא בעצמו נופשר. או קל מאוד לקטוף אותו, אבל לפתרם עת, כשרוצים לקטוף את הפרי, צריך בכוח לקטוף את הפרי, וממלוא כן, כי החיבור הוא חיבור חזק. ישראל, לפני שהגיע זמן יציאתה מארץ מצרים, הייתה איזו סיבה, היה סיבוך לעובר. אי אפשר היה לעכב אותו אף רגע אחד, היה סכנת נפשות, היה צריך להוציא. לא יכולו להתממע, אבל זה גרם שהיציאה הייתה יציאה לידה מוקדמת, בטרם עת. הייתה צריכים לעשות לידה מלאכותית. זה היה כואב. זה היה צריך להיות עם כל הניסים והנפלאות. כלומר, ישראל עוד לא הגיעו לגובה הזה של האמונה, שלא צריך את הניסים, שלא צריך את הנפלאות, שלא צריך את כפיית הטבע ולנצח אותו כדי שיראו שיש ריבונו של עולם בעולם, כי הם היו כבר כל כך זקים וטהורים, שהיו רואים את ריבונו של עולם בתוך כל המציאות. וכל היציאה הייתה אחרת לגמרי, הייתה חלקה לגמרי. אבל זה לא היה כך, והייתה צריכה להיות יציאת מצרים מוקדמת, ועל כן היה צריך שהקדוש ברוך הוא יראה את כל הניסים והנפלאות כדי שיראו שריבונו של עולם הוא אלוקי ישראל, והוא המוציא את ישראל ממצרים, וכל העולם כולו ידע. אם תשאל מה עם העולם כולו, איך העולם היה יודע שיש ריבונו של עולם, שהוא בחר בעם ישראל, אם לא הניסים הנפלאות שעל ידם נתגלה לכל העולם כולו, שהקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל? התשובה, אילו ישראל היו מתעלים למדרגה הרוחנית המושלמת הזאת, להזדקחות הזאת, זה היה משפיע על כל העולם כולו. לא היה צריך את הבכוח הזה. היה כל העולם כולו מתעלה למדרגה הזאת. גם כן, בעקבותם של ישראל. מה בהגדה התשובה על השאלה הזאת של חכם? מה העדות החוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? התשובה היא, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. והתשובה היא, אסור לאכול אחרי סעודת הפסח, אסור לאכול שום דבר נוסף. מה בעצם הכוונה של התשובה? זאת סעודת מלך. אחרי סעודת מלך, אם מישהו בא הביתה, הוא היה מוזמן לסעודת מלך, אחר כך הוא בא הביתה, מתחיל לפתוח את הפריג'יטר, לחפש כל מיני דברים לאכול. זה גם בסעודה. מה? בסעודה לא היה כל מה שצריך? לא, בסעודת מלך הרי יש הכל, לא חסר שום דבר. אחרי זה יש עוד מקום ללקק דברים, לחפש, אני נשארתי קצת רעב, לא היה מספיק דברים טעימים שם בסעודה הזאת. זה גם בסעודה. הסעודת מלך, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. איך זה סעודת מלך? שציווי הקדוש ברוך הוא ציווי, ושאנחנו עושים את ציוויו. לעתיד לבוא, שישראל כעת ישראל לא במדרגה הזאת, שמה שהם עושים זה כאילו מותאם לרצונו של רבנו שלם באופן הגבוה ביותר. כעת בזמן הזה גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. צריך את הציווי. עדיין לא הגענו למדרגה של העתיד לבוא, שכאילו ישראל יהיו כל כך מרוממים שהם דבקים בריבונו שלם בלי שום צורך בלחץ, כביכול, בתביעה, בציווי. ועל כן, היום כדי שזה תהיה סעודת מלך, צריך את הציווי. אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. לעתיד לבוא, באמת תנחי נמי, כל מה שיעשו ישראל, זה יהיה ביחד, זה יהיה מה שהם עושים, זה רצונו של ריבונו של עולם. והמהר"ל גם מביא את הדברים, אומר, השם משמואל, אומר שאולי זה מה שאמרו חכמים, שמצוות בטלות לעתיד לבוא. מה פירוש מצוות בטלות? לא יהיו ציוויים. לא שלא יעשו את רצונו של ריבונו של עולם. לא צריך ציוויים, לא צריך את ההכרח הזה, כביכול. זה מעצמו. ישראל יחזרו למצב של האבות, אבל במדרגה עוד יותר מושלמת. זאת מגמת הגאולה האחרונה. גאולה האחרונה לא תקראי לי עוד בעלי, כי אם אישי. כלומר, ישראל מתרוממים למדרגה הזאת שהלב נמשך אל ריבונו של עולם. זהו האתגר, אני חושב, של התקופה שלנו. לפתח את הפנימיות של הנפש, לא למצב כזה של מלחמה פנימית. הגיע השעה, כנראה, שאנחנו צריכים להגיע למצב כזה של התרוממות, ששום דבר לא מושך אותנו בהפך מרצונו של ריבונו של עולם. שההתאמה בין רצוננו לרצון האלוקי הוא כל כך חזקה, כל כך מלאה, והנטיות הנמוכות הולכות ונזדקחות ומאבדות את החומריות שלהם, את המגושמות שלהם, נעשות נטיות גבוהות, מרוממות. זה כמובן קשור בקדושתה של ארץ ישראל. לארץ ישראל יש את התכונה הזאת, שבארץ ישראל זה לא מתאים כל העבירות האלה. ועניינה של הגולה העתידה, היא שאנחנו נתאים לארץ ישראל, נתאים לקדושתה של ארץ ישראל, ונעבוד את השם, איך קורה, נהיה מחוברים לאהבת השם. תרגיש את החיבור בעצמנו. זה מה שנאמר בתחילת הפרשה, אני השם אלוקיכם. ההכרה של ריבונו של עולם הוא אלוקינו. אבל כדי להגיע לזה, היינו צריכים לעבור את כל התהליך הזה של גדול המצווה ועושה, של ההתגברות, של הניסים, של הנפלאות, שזה שלב שמכין, שבלעדיו אי אפשר להגיע לאותה השלימות העליונה. אבל המגמה היא למעלה, לעלות אל השלימות העליונה. ואני חושב שאנחנו נמצאים בדור כזה, שאי אפשר לשים יותר מחסומים. אי אפשר על ידי בלימות, על ידי פחדים מהסביבה, אפילו בין אדם בתוכו לבין עצמו, שהוא כופה את עצמו. צריך לרומם את התכונות ואת המידות. כנראה זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. שאנחנו, אהבת השם תהיה כל כך גדולה מאיתנו, בתוכנו, שהיא ממלאה את כל הלב, לא משאירה בכלל מקום פנוי לדברים אחרים. שכל הדברים האחרים הם דחויים, הם מעושים, זה לא שייך בכלל. זה מגיל, זה תמה. זה כל דבר של תומה, זה מוות. וזה, אולי זה מה שהתורה פותחת בתחילת המצוות הללו, אז וחי בהם, אומרת התורה, וחי בהם. אם עושים את הדברים האלה, זה לא חיים, זה מוות. זה גשמיות כזאת שלוקחת את החיים באמת. חיות זה לא מגושמות, זה כמה שיותר מופשטויות. ולהימשך אחרי כל מיני דברים המגושמים הללו, זה פשוט למות. יש אנשים מתים בתוך, כאילו חיים, וזה לא חיים. לחוש את זה באופן היותר פנימי, יותר עמוק. כמה שמה שהתורה אומרת שזה אסור, זה פשוט לא שייך. זה נדחה, זה רע, אפילו המילה רע לא כל כך מתאימה, כי רע לפעמים טעים, ואדם צריך להתאפק לו לאכול אותו, אבל בגלל שהוא מבין שזה מזיק לו, זה לא טעים. זה לא מושך. מה שאסור לא מושך. מה שמותר, מה שמצווה, זה מה שאדם נמשך אליו. אבל מה שהתורה אומרת לנו שזה אסור, זה בכלל לא שייך. הבריאות הזאת היא הנתבעת מאיתנו. והעובדה שאנחנו נמצאים במציאות כזאת של ניסיונות כאלה גדולים, היא מראה שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. להתרומם מעל הניסיונות האלה, ושהם יהיו דחויים מאיתנו. בעזרת השם, חזק ונתחזק. עברנו את מחצה של הספירה. ספרנו אתמול 25 יום. אנחנו כבר בונים הלאה, מתקרבים לחג השבועות. בעזרת השם, חזק ונתחזק לקראת הימים הבאים עלינו לטובה. הקדוש ברוך הוא יסיינו שמחר, בעזרת השם, כל מי שיש בידו יצביע בעד ארץ ישראל ונגד הכירה של איזה חלקים מארץ ישראל, של איזה ויתור של משהו מהארץ הזאת, שכל מקום שישראל לא שולטים בארץ, אז רוח של תומה יש בה, בגלל שאפילו אם היא רק שממה, ואם יש בה זרים ונוחרים ששולטים, התומה היא עוד יותר גדולה, עוד יותר מתגברת. שהארץ תהיה כולה בתארתה ובקדושתה, שאנחנו נהיה מתאימים לארץ, ובעזרת השם הוא יסייע בידינו אחרי כל הממצים שאנחנו עשינו. וביום שני תנופה של לימוד שלא הייתה כמותה, וככה זה יראה שכל מה שעשינו היה כולו לשם שמיים, ומיד מעבר חד ככה בקפיצה לשקידת התורה בעזרת השם. אני בטוח שאתם יש לכם את הכוחות האלה, ויהיה לנו שבוע טוב ושבועות טובים, ונגיע למתן תורה עם הכנות נכונות.